בפעם שעברה, אם אני זוכר נכון, ניסיתי לתת את התמונה של מבנה הפרק, לפחות עד פסוק כ"ד, בלי להיכנס בשלב זה לפרטים. נחזור על המבנה, ואחרי זה ניגע בכמה וכמה פרטים מתוך הפסקאות הללו. לא ניגע בכל הפרטים, רק בחלקם. כן, אמרתי כך, אמרתי שפסוקים א' עד ד' זה סיכום ומסקנה מן הסקירה ההיסטורית, והיה ראוי שאחרי זה יבוא נאום המצוות. וכך אמנם צריך לקרוא את הדברים באותו היבט שבו הנאום הראשון הוא רק הכנה לנאום המצוות. אבל כיוון שכנראה לנאום הראשון יש גם מעמד עצמאי, ממילא משה מצרף לו סיום שיעמיד אותו בפני עצמו, והסיום מתחיל בפסוק ה' ואילך. ועוד אמרתי שכאשר משה אומר, אלי, מה תתחיל חוקים ומשפטים, בהחלט יכול להיות שבמסגרת הנאום אולי הוא באמת אמר להם עכשיו חוקים ומשפטים, אלא שהכתוב לא חזר עליהם, כיוון שהם עתידים להיות מוזכרים בפירוט בנאום הבא, אין צורך לכתוב אותם פעמיים. מכל מקום, החל מפסוק ה' ואילך, אין הכנה לקראת נאום המצוות, אלא יש סיכום של הנאום הזה. זה המסקנה התמציתית של הנקודה הראשונה. לגבי המבנה, אני הצעתי כך, שפסוקים ה' עד ח' מדברים בשבח החוקים והמשפטים, אבל לא בתור אמצעי לירושת הארץ, אלא בפני עצמה. אחר כך באה פסקה ט' עד י' ד', תדבר בקרה פסקה הבאה, שבה משה בא לתקן איזושהי נקודה שהיו יכולים לטעות בה מהפסקה הקודמת. כיוון שבפסקה הקודמת הוא מדבר הרבה על החוקים והמשפטים שהוא לימד אותם, יש מקום לטעות ולחשוב שהוא גם מקורם. אשר על כן הוא מזהיר שלא לייחס את החוקים, את יצירתם של החוקים אליו, אלא לזכור את מעמד הר סיני המלמד שבעצם המחוקק והאל איננו משה אלא הקדוש ברוך הוא. וכל מעמד הר סיני נזכר שם לא מצד תוכנו, אלא מצד העצם חוויית ההתגלות שבה עמד העם לפני הקדוש ברוך הוא, וגם שמר ישירות את הברית, את עיקרה של הברית, שזה עשרת הדיברות. וכל תפקידו של משה לא היה אלא להשלים את החוקים והמשפטים שלא היה מן הראוי לשמוע אותם באותו מעמד. חשוב להדגיש את זה מפני שככל הנראה התפיסה הכללית בעולם ובשאר האומות מסביב לישראל הייתה שהחוקים הם חוקי המלך. כך למשל חוקי חמורבי ידוע לנו מתוך הכתובת שנשתמרה במצלבה של החוקים, שהוא מתפאר בזה שהוא חקק חוקי צדק על פי הסמכות שניתנה לו מעת האל, אבל את החוקים הוא יצר. ועל רקע זה משה צריך להדגיש שהוא רק השליח להעביר אותם, אבל לא הוא המחוקק. לאחר מכן באה הפסקה השלישית שאמורה לתקן נקודה מסוימת שאפשר לטעות בפסקה השנייה. העצם אזכור המעמד והדגשת הנקודה המרכזית, היינו העמידה לפני השם והציווי על זיכרון חוויית ההתגלות, יכול לגרום בטעות למחשבה שיש מקום לשמר את ההתגלות באמצעות סמל. וכיוון שמשה מדגיש בפסקה ההיא את העובדה שהעם כולו חווה את ההתגלות, יכול מישהו לטעות ולחשוב שהעם חווה גם התגלות בצורה של תמונה, וזה דבר שהוא לא בלתי אפשרי. יכול מאוד להיות שהעם סבור, או מישהו מהעם סבור, שאותו אל שהשמיע על האמת קולו, אז כשם שהוא הגשים את דיבורו כך שישמע על האוזן האנושית, מי יודע, אולי גם הוא הגשים את עצמו כך שיראה בתמונה מסוימת לעין האנושית. עכשיו כן, משה מזהיר, ונשמרתם עוד שלכם, כי לא ראיתם כל תמונה. כל היה, תמונה לא הייתה. מצד אחד משה, כפי שאמרתי, מדגיש את חוויית ההתגלות, מצד שני הוא מזהיר לפני ניסיון להגשים, והפשרה מושגת על ידי כל לעומת תמונה. כל שמעתם, תמונה לא הייתה. זה לגבי המבנה באופן כללי. ציינתי גם שבכל פסקה יש איזו חוליה אחת שמכינה אותנו לקראת הפסקה הבאה. בפסקה הראשונה כתוב, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי, וזה יפותח בפסקה הבאה שמקור הציווי הוא השם. בפסקה השנייה כתוב, כל דברים אתם שומעים פסוק י"ב ותמונה לכם רואים, וזה יפותח בפסקה הבאה, משמרתם עוד נפשותיכם פסוק ט"ו, כי לא ראיתם כל תמונה. זה המבנה הכללי. עכשיו כמה הערות על מספר פרטים, נלך לפי סדר, אבל יכול להיות שבסופו של דבר, אם יישאר זמן, נחזור ונשלים עוד כמה פרטים שבשלב הראשון נדלג עליהם. נתחיל עם פסוק ה', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. אשר ישמרו לי את החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. כן, כאן משום מה, משה רואה צורך להדגיש ששמירת החוקים והמשפטים תיצור לעם ישראל תדמית של עם חכם ונבון לעיני העמים. והשאלה היא, במה הנקודה הזאת חשובה ולמה משה אכפת לו מה יאמרו העמים, מה אכפת לי אם זה חומתכם ונבון לעיני העמים או לא, מה התמריץ שיש כאן. וכאן הייתי רוצה קצת להרחיב בעניין המושג שנקרא חוכמה ובינה. מה זה חוכמה ובינה? תסתכלו בבקשה בפרק, דברים פרק למד, פסוק י' א'. למד, פסוק י' א'. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה אלינו וישמיענו אותה ונעשינה, ולא מהם לים היא לאמור מי יעבור לנו ועבר הים ויקחה אלינו וישמיענו אותה ונעשינה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבבך, נעשותו. מה משה רוצה לומר פה? זה דבר שהוא מילתא דפשיטא. אומר לו שהמצווה שאני מצווה אותך בפי מישהו חשב אחרת. כל אחד יודע, אמרת לנו מה לעשות, אז אפשר לעשות. למה עלה על הדעת שזה מעבר לים, זה בשמיים? עם מה הוא נאבק פה? מה האלטרנטיבה שכנגדה הוא יוצא? מי העלה בדעתו אחרת? מה זה בכלל? לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. אפשר כמובן לבוא ולומר שזה עניין רטורי. זאת אומרת, משה רוצה להדגיש. אין לו, לא רוצה לשלול שום דבר. בסך הכל רוצה להדגיש שהמצוות הן דבר שכל אחד יכול לעשות. הוא משתסך בצורה רטורית. יכול להיות, אני לא שולל את האפשרות הזאת. אבל אני רוצה להציג גם, לפחות כאלטרנטיבה או כאפשרות נוספת, את הדברים הבאים. יכול להיות שבאמת יש פה ברקע משהו. מה זה המשהו הזה? כדי להבין מה זה המשהו הזה, אולי נסתכל בפסקה שהיא מזכירה את החוקים שכתובים כאן בספר דברים, ואף על פי שהם נמצאים במקום רחוק, נדמה לי שבכל אופן הם קשורים. אני מתכוון לפסקה שנמצאת בספר איוב דווקא. ספר איוב פרק כ"ח. איוב פרק כ"ח. כ"ח איוב כ"ח פסוק י"ב. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה? לא ידע אנוש על כך ולא תימצא בארץ החיים. תרום אמר לו בי היא וגם אמר אני מדי. לא יוטס בו תחתיה ולא ישקל כסף מחירה וכו' וכו'. מחפשים את החוכמה והבינה, מחפשים בתהום, בים, לא מוצאים. פסוק כך, והחוכמה מאין תבוא ואיזה מקום בינה, ונעימה מעיני כל חי ואף השמה מסתיים. אז אם כן, בפסקה הקודמת זה תהום וים שהיו מורמדים ולא נמצאת שם, וכאן זה עיני כל חי ברוך השמיים. ועד הסיכום פסוק יוחד, ואומר לאדם, כנראת השם, היא חוכמה וסור מרע בינה. איזה חוכמה ובינה חיפשו שם? איזה חוכמה? מה? קשה לומר בצורה ברורה, אבל על פי ההקשר, אני מניח על פי ההקשר, שמחפשים בואו ננסח את זה אחרת. למה אפשר לקרוא חוכמה ובינה באופן כללי? או אם נשאל נאמר העמים שחיו באותה תקופה, והיינו שואלים, מדברים איתם על חוכמה ובינה, מה זה היה אומר להם חוכמה ובינה? אז אני מניח שחוכמה ובינה אלה הם ידיעת המדעים. סודות היקום, מדעי הטבע, סודות הנהגת היקום, אולי פילוסופיה, אולי... בואי מה. משהו בסגנון הזה, זאת אומרת, המדעים העיוניים, או מה שנקרא מעשה בראשית או מעשה מרכבה, על פי שיטתו של הרמב״ם נגיד, סודות היקום, סודות ההנהגה וכו', לא דווקא בהקשר של האל, כן או לא, אבל להבין את היקום, חוכמה ובינה. איך מסתכם איוב? ונראית השם היא חוכמה וסור מרע בינה. נדמה לי שמה שאומר איוב, זה מה שאומר משה בדברים פרק למד. ואני לא חושב שזה מקרה שיש דמיון לשני, יכול להיות שכבר עמדתם על זה. למה הבאת את הפסוקים שם? שם כתוב, תהום אמר, לובי היא, וים אמר, אין מימדי. פסקה שאחרי זה, נסתרה מעיני כל חי, מרוב השמיים נסתרה. משה אומר פה, כי המצווה שם הולכים לכל חי היום, לא נפניתי ממך ולא בחקאי, לא בשמיים היא ולא בעבר הים. זאת אומרת, היה עולה על הדעת שדברים שהם נאמר, אני אצליח את זה אחרת, ברקע של הדברים פה ניצבת המצווה מול החוכמה והבינה. החוכמה והבינה, בשביל להכיר אותה, צריך באמת להתאמץ הרבה. מי יכול להכיר לתכלית החוכמה והבינה? לא כולם, אנשים מסוימים. ומי שהוא, איך לומר, בדרגת הבנה גבוהה, הכשיר את עצמו, ויש לו מידות ותכונות וכו', אז הוא נהיה פילוסוף, הוא נהיה מדען, הוא הגיע לחוכמה ולבינה. אומר משה לישראל, כי המצווה הזו שאנחנו הולכים לצווך היום, לא, בשמיים היא לא מעבר לים. אני מציב לך אלטרנטיבה. בדיוק כמו שאומר איוב, ויאמר לאדם, ונראת השם היא חוכמה וסור מרע בינה. החוכמה והבינה שאני מדבר עליהם, הם לא מעבר לים ולא בשמיים, הם המצוות שאני אומר, אותם צריך לקיים. זה האלטרנטיבה שלנו, שהשם מציב לעם ישראל, במקום החוכמה והבינה. אם אנחנו חוזרים לפרק ד', זה מה שכתוב שם בעצם. מה כתוב בפרק ד'? אשר ישמעו כי היא, ושמרתם ורציתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמי. כלומר, יש מושג של חוכמה ובינה. אתם, בשבילכם החוכמה והבינה תהיה שמירת המצוות ולא הדברים האחרים, ולא זו בלבד, אלא שזה גם יוכר על ידי העמים כאלטרנטיבה ראויה. שמירת החוקים על ידיכם, היא תעשה אתכם חכמים ונבונים בעיני העמים, ולאו דווקא הרדיפה אחרי חוכמת היקום וסודותיו וכיוצא בזה. כלומר, במשפט אחד הייתי אומר, משה מציג את התורה כאלטרנטיבה לחוכמה ולבינה המקובלות, היא חוכמתכם ובינתכם. ואם הייתי רוצה להקצין קצת את הניסוח, הייתי אומר כך, מה שמשה אומר לישראל, שהדרישה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל היא לא דרישה שמיועדת ליחידי סגולה שמסוגלים להגיע לרמה המופשטת של חוכמה ובינה, אלא הדרישה היא דרישה שבפיך יוכל לעשותו, והיא קיום המצוות, זוהי החוכמה והבינה שנדרשת. במידה מסוימת אני מתנסח פה בניסוח שהוא ממש מנוגד למה שאולי אנחנו מכירים מהרמב"ם. כאן החוקים המשפטיים מוצגים כדבר שהוא החוכמה והבינה האמיתית, ולא מדעי מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אמר למישהו שיש ניסוח מאוד מאוד דומה, לא זכרתי אותו, של הרב קוק בהגדרת מוסר הקודש, גם לא הבאתי פה איתי את הדברים, אבל אם תבדקו שם, תעיינו שהדברים מכוונים א' לשון הפסוקים אצלנו, ב' כנגד התפיסה שמיוצגת על ידי הרמב"ם, אני מניח שבסופו של דבר הוא גם יכול להכניס את הרמב"ם לתמונה הכוללת, אבל בסך הכל מבחינת הניסוח של הפסוקים כאן, כמדומני שזה המכוון כאן. כי היא חוכמתכם ובינתכם, ולא המושגים המקובלים של חוכמה ובינה, ואל יעלה על דעת מישהו שכדי להימצא במשפחת העמים, אנחנו צריכים לחתור לחוכמה ולבינה המקובלת אצלהם, לא. אתם תוקרו במשפחת העמים כחכמים ונבונים על ידי קיום החוקים המשפטיים, היא מבחינתכם תהיה חוכמה ובינה ולא הדברים האחרים. אגב, בספר דברים מכמה וכמה מקומות, קיום המצוות מוצג כחוכמה ובינה, ואולי לזה קשור גם העניין של דברים פרק א', אמרו לכם אנשים חכמים ונבונים ועשימי בראשיכם כדי שישפטו אתכם. בשביל לשפוט את החוקים והמשפטים צריך אנשים חכמים ונבונים, כי יש קשר בין החוקים המשפטיים בין החוכמה והבינה, וכך זה גם במקומות אחרים בספר שלא נוגע עלינו אחר אותו. זוהי נקודה אחת. אלא שכאן יש גושייה מסוימת על הרצף לפסוקים. מדוע? כי פסוק ו' אומר, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זה בסדר. אחרי זה באים שני פסוקים שהקשר של הראשון שבהם לא ברור. כי, עכשיו יש הנמקה, מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוהינו בכל קרובינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים מכל התורה הזו שאנחנו הולכים לתת לכם היום. איזה פסוק קשור לפסוק ו'? פסוק ח', קשור יפה מאוד. כאשר אתה אומר, שמרתם ועשיתם כי יכול לכם ולכם, לעני העמים, את מה הושמרתם ועשיתם? את החוקים. אז על זה נאמר בפסוק ח', מי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים בכל התורה הזאת, הנה תשבו, וכל העמים יתפעלו מהחוקים המשפטים שהם חוקים משפטים צדיקים, ויגידו רק חכם ונבון, ואתם לא צריכים משהו אחר. אבל מה עושה כאן פסוק ז', כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוהינו בכל קרובינו אליו, מה הוא קשור לנושא? הנושא מדבר על מעלתם של החוקים המשפטיים. מה העניין הקרבה אל השם? לך, כן.
אולי זה קשור למה שנאמר, כי
חוכמתכם,
חוכמתכם. זה לא שזה חוכמה האובייקטיבית. וכל אחד שרוצה.
החוכמה בדרך כלל
הם.
ומה
הסיבה?
הסיבה
היא
שבגלל
שיש לבני ישראל
קשר עם הקדוש ברוך הוא
שאין לכל
מקום. זאת אומרת, החוכמה והבינה שמתבטאת בקיום המצוות היא לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא תוצאה של הקרבה אל השם. יכול להיות, אני אנסח אולי בצורה קצת שונה, אולי הדברים הם מכוונים זה לזה, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא לכם את דבריו של רמב"ן, שככל הנראה באו לענות על השאלה הזאת. אני לא ראיתי הרבה שענו על זה, אני מניח שיש עוד פרשנים שהתייחסו לזה ולא בדקתי את כולם, אבל ברמב"ן אני מניח שיש כאן במילים שאני אקרא התייחסות לשאלה הזאת. רמב"ן כותב כך: בפסוק ד' ומפני כי במשפט, באמצע הפירוש, יעמידו ארץ, אמר לעשות כן מקרב הארץ, להזהיר על כולם, כי יש חוקים, או קראתי בפסוק לא נכון, ואמר לעשות כן מקרב הארץ, להזהיר על כולם, יש חוקים רבים ומשפטים שאינם נוהגים מחוץ לארץ, או ירמוז שעיקר המצוות כולם בארץ, כמו שרמזתי בסוד הארץ. טוב, זה עניין בפני עצמו שאני לא רוצה להיכנס אליו כרגע, אבל כל פעם שמגיעים לפסוק שקושר את קיום המצוות לארץ, תמיד יש שתי אלטרנטיבות, או לומר שמצוות התלויות בארץ, זה לא נראה פשט הכתוב. או כמו שרמב"ן מעלה כאפשרות שנייה, וכמו שהוא ירחיב הרבה ויקרא פרק י"ח, פסוק כ"ה, על לא תקיע הארץ אתכם, שהעיקר קיום המצוות הוא בארץ, וכל קיומה מחוץ לארץ זה מדין הציב לך ציונים, זו ידיעה די ידועה, ואולי עוד נחזור לנתח אותה בפרוטרוט, אבל לא כרגע. ואמר, כי בחוקים ובמשפטים תוהלות גדולות, שהם תפארת לעושיהם מן האדם, ואפילו שונאיהם ישבחו אותם בהם. זה פירוש לאיזה פסוק? ואפילו שונאיהם ישבחו אותם בהם, לפסוק ו'. פסוק ו'. ועוד, שהם תועלת גדולה שאין כמותה, שהשם יהיה קרוב עליהם בכל קוראם אליו. זה פירוש לאיזה פסוק? ז'. אז איך הוא פירש את פסוק ז'? שזה תוצאה של שמירת החוקים המשפטיים. שיש בהם תועלת גדולה, שהשם יהיה קרוב אליו. אם תשמרו את החוקים המשפטיים, אז השם יהיה קרוב עליכם. כך בכך המן רוצה לקשור את פסוק ז' לפסוק ו'. אבל זה נראה פירוש קשה מאוד מצד הלשון, מדוע?
זה נימוק, לא תוצאה.
פסוק ז' מתאר את העניין לא כתוצאה, אלא כנימוק. לא שמירת המצוות תגרום לכך שאתם תהיו גוי גדול שלא יודעים קרובים אליו, אלא זה נימוק לאמור קודם. לכן קשה מאוד ללכת בכיוון הזה, כן?
זה פרש אפור, מה יש הסיבה היא? למה רוצים להיחשב כחכמים צדיקים בגלל שלהם?
השם קורא
קרוב
אליהם,
ועל ידי שאנחנו
נושא חומים
צדיקים,
גם קידוש השם. מעין קידוש השם, גם זה לא כל כך מונח בפשט הלשון, אבל אין אני יודע. אני הייתי אומר, בכיוון שהוצע פה מקודם, אבל אולי בניסוח טיפה שונה, באמת פסוק חד היה צריך לבוא אחרי פסוק ו'. זה ממש קשור. רק עם חכם לבוא לגוי גדול הזה. כי מגוי גדול, שלא חוקים משפטים צדיקים, אלו זה רצף. אני רואה את פסוק ז', כמעין מאמר מוסגר, שחוצץ בין הדבקים, במטרה די קרובה למה שנאמר קודם, ולמה שאנחנו בעצם בעצמנו אמרנו על הפסקה השנייה. אתם זוכרים איך הסברתי למה צריך את הפסקה של פסוק ט' ואילך? מה בא פסוק ט' ואילך להדגיש? אמרתי שפסוק ט' ואילך בא להדגיש שאף על פי שאני מזהיר אתכם על שמירת החוקים המשפטיים, תזכרו את מקורה של החוקים המשפטיים. כל הזמן יש כאן מעבר או משחק בין שני מוקדים שצריך להדגיש כל אחד מהם. אני לא יכול לוותר על אף אחד מהם, למרות שכל אחד מהם מחליש במידה מסוימת את השני. מצד אחד משה מדבר על שבח החוקים והמשפטים שהם שומעים ממנו, מצד שני הוא מדבר על הצורך לזכור את מקורה. הייתי אומר שיש כאן בקטן את הרעיון הזה גם מפסוק ז'. כיוון שהוא דיבר על שבח החוקים והמשפטים, ועל הצורך בשמירתם, ועל התועלת בשמירתם, ששמירתם היא בשבילהם תהיה חוכמתם ובינתם, ולא המושגים האחרים, זה תחליף לחוכמה ולבינה במושג הרגיל. ההדגשה הזאת, עד כמה שהיא חשובה, יש בה בעיה מסוימת. מהי הבעיה? ברגע שאתה משבח כל כך את החוקים המשפטיים, אתה יכול להגיע למצב לא רצוי, והוא שיהיה חוקים המשפטיים, אבל בניתוק ממקורם האלוקי. וזה לצערנו דבר שיכול לקרות. התעסקות בחוקים ובמשפטים כחוכמה בפני עצמה וניתוק ממקורה, וזה לא טוב. אבל זו תוצאה טבעית לכאורה של הדגשת החוקים והמשפטים כחוכמה ובינה. ברגע שאתה אומר, ביחוד על פי הפירוש שאני הצעתי, שזה מבחינתכם יהיה חוכמתכם ובינתכם, אז בואו נעשה עצמה, אלה שעוסקים בחוכמה ובינה הקלאסיים, שזה מעשה בראשית, מעשה מרכבה, עוסקים בזה לאו דווקא בהקשר למקורם, עוסקים בזה מצד החוכמה והבינה עצמה. לאנשים שיכולים להיות כופרים, אבל עוסקים בסודות העיקור. אז אם שמירת המצוות היא אלטרנטיבה לחוכמה ולבינה, אז אלטרנטיבה צריכה להיות באותה רמה. זאת אומרת שיש בה חוכמה ובינה מצד עצמה. אז בואו נקיים אותם לא מצד מקורם האלוקי, אלא מצד החוכמה והבינה שצפולה בהם. או מצד מה שמשה אומר, מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, מעצם העובדה שהחוקים ומשפטים צדיקים, בלי קשר למקורם האלוקי. אשר על כן משה מקדים ואומר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוהים בכל כלי עולם, כדי ללמוד לנו שאותם חוקים ומשפטים צדיקים, מקורם, ואולי עיקרם, הוא בעובדה שהם תוצאה של קרבתנו לאלוקים. ובלי זה, הדבר הזה לא יחזיק מעמד, אם כי משה לא מפרש במה הקשר בין שני הדברים. הוא עדיין משאיר אותם כדברים עצמאיים, הוא עדיין לא פירש במה החוקים המשפטיים הם צדיקים רק כתוצאה מקרבתנו אל השם. הוא לא הסביר את זה, כי לא זה הנושא העיקרי. הנושא העיקרי זה הערכם של החוקים המשפטיים. אני רואה את פסוק ז' רק כמאמר מוסגר, כניסיון להזכיר לאדם שאומנם אנחנו מדברים על הערכם של החוקים המשפטיים בפני עצמם, אבל אל תשכח שיש קשר בינם לבין מקורם האלוקי. אני לא בטוח לגמרי בניסוח הזה, אבל נדמה לי שזה יכול להסביר את מקורו של פסוק ז', לא לגמרי בטוח.
הפסוק הזה מתייחס לעצם הקשר, בשביל להגיד מה שרב צורך.
אבל הוא נמצא לפני הפסוק הבא. תראה, מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר לא יכול קרובים אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים. זה מנוסח באותו מטבע לשון, א' וב'. לכן אני מנסה כאילו לומר ש... שני דברים שונים, נכון, זה שני דברים שונים, אבל זה א' וב', ואני מנסה לומר, אני מודע על החולשה שיש בדבר, אבל בכל אופן זה בהחלט אפשרי, שנוסח בצורה כזו כדי לומר שב' בא אחרי א', ובמילה מסוימת קשור גם לא', מבלי להסביר כיצד הדברים קשורים זה בזה. יש חולשה מסוימת בניסוח, אני מודה, אבל נדמה לי בכל זאת שזה דומה לרעיון שיש בפסקה הבאה. מה רצית לומר קודם?
אני אשאל בכל זאת, למה זה בא בשתי פסקים שבכלל תמודים? כי... ראינו דברים אחרים
שבהם
יותר דומות, שבהם אחר כך.
אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל ראיתי גם דוגמאות כאלה. זאת אומרת, יש גם סגנון כזה של מאמרים מוסגרים. אני יכול כבר עכשיו לתת לך, אם תרצה, דוגמה לכך, שיש רצף של העיקר, ובאמצע נכנס מאמר מוסגר בשביל עניין אחר. ראינו גם כמה דוגמאות לזה, מעיקר בלימודי מסוים גדולים. עד בעת ההיא למשל ראינו כמאמר מוסגר. בהרבה מקומות המאמר המוסגר הוא באמצע, ואתה קורא צריך להיות מודע לרצף של הקו העיקרי ולמקום של המאמר מוסגר כי בא למנוע איזושהי טעות. טוב, אבל זו הצעה שהיא בהחלט לא בטוחה, אני רק מעלה אותה כאשר לה, כן.
הרב טוען שהנושא של פסוק ז' והנושא של קטע ט' ואילך הוא אותו נושא. אז לכאורה יש פה חזרה לעצמך או ייתור מסוים, למה שלא...
תראה, זה אותו נושא, אבל בפסוק ז' זה רק בהערה. בפסוקים ט' ואילך זה בפסקה ראשית, זה בכל אופן לא אותו דבר. אני לא חושב שצריך לוותר, כי כבר אמרתי בהתחלה שבכל פסקה משה מזכיר בהערה את הצד השני, כדי שלא ייווצר מצב שבו נושא מסוים נידון בפני עצמו מבלי אזכור, גם כשאתה דן בהיבט מסוים, וגם אם אתה מתכוון אחרי זה להביא את ההיבט האחר, לא מיותר בשעה שאתה דן בהיבט מסוים להזכיר במשפט אחד את האיזון שלו שיתפתח בפסקה הבאה. כדי שבאותה פסקה יהיו שני ההיבטים גם ביחד, שלא יישאר מצב שבו היבט עומד בפני עצמו, בלי איזשהו איזון ולו הקטן ביותר, באותו מקום עצמו. כך, אני חושב שזה אפשרי, לא שזה הכרחי, אבל זה בהחלט אפשרי. טוב, זוהי נקודה אחת שרציתי להעיר עליה. נקודה שנייה קשורה לפסוקים ט' עד י' ד', שהגדרנו אותה כחובה לזכור ולשמר את מעמד הר סיני, בגלל חוויית ההתגלות הישירה שהייתה בין העם לבין הקדוש ברוך הוא, בתור הוכחה לכך שמשה הוא רק שליח ולא מקור המצוות. התפיסה הזאת בהחלט יכולה להסביר לנו את המבנים הלשוניים של הפסקה. כך למשל, רק ישמר לך ושמוע נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך. נווה אומר, התגלות ישירה אליך לא דרכי. בניגוד לחוקים ולמשפטים שלפני רגע דיברתי עליהם, זה לא דברים שראו עיניך, זה דברים ששמעו אוזניך ממני. עכשיו אני מזכיר לך דברים שראו עיניך באופן ישיר. ופן יסור במלכת כל ימי חייך, עוד אתם לבניך לבני בניך, זה המשך של הרשע. אבל העיקר זה, אשר ראו עיניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך. אתה עמדת לפני השם, עכשיו אתה עומד לפני מי? לפניי. אבל אז עמדת לפני השם אלוהיך. ואמור השם אליי, הקהל לי את העם. זאת אומרת, אני כל תפקידי אצטמצם למה? ליצירת הקשר הישיר ביניכם עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקהיל את העם אליו, לא אליי. ואשמיעם את דבריי, אני, הקדוש ברוך הוא אשמיעם את דבריי. אשר לימדו לראה אותי כל הימים, קשר בין העם להשם. ותקרבון ותעמנון תחת ההר, והר בוער באש עד לב השמיים. למה צריך להדגיש שההר בוער באש עד לב השמיים? חושך לא מרווה, כי ההר מסמל את מקום ההתגלות של השכינה, ואתם עמדתם לפניו. וידבר השם עליכם מתוך האש. שוב קשר ישיר. שם מאמר מוסגר כדי לאזן את התמונה. כל דברים, עד עכשיו הדגשנו את חוויית ההתגלות, מיד במאמר מתקן. כל דברים אתם שומעים ותמונה אליכם רואים, שלא יהיה חס ושלום חשש הגשמה. אבל עוד פעם חוזרים לעיקר, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות על עשרת הדברים. לא רק שמעתם התגלות, אלא גם קיבלתם באופן ישיר את הבסיס לברית, עשרת הדברים. ויכתבם על שתי לוחות אבנים, הוא אמר, הוא כתב. ועכשיו בא פסוק י' שמתווך בין הפסקה הזאת לקודמת לה, אז למה אני צריך לשמוע ממך אם הייתה חוויית התגלות? ואותי, ציווה השם, מה הייתה? אמר לכם חוקים משפטיים. זאת אומרת, הברית נכרתה באופן ישיר, תפקידי הצטמצם להשלמת הברית באמצעות חוקים משפטיים. אז יש כאן איזשהו איזון בין הקשר הישיר בין העם לאלוקיו לבין השלמת הקשר על ידי משה כמשלים את החוקים המשפטיים. אז זה בסך הכל ניסיון להגן בכתובים את הרעיון שאמרתי יותר מפעם אחת בהקשר לתפקידה של הפסקה הזאת. אבל כאן אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת שהיא לא ממש קשורה למה שאמרנו קודם, אבל היא בהחלט פועל יוצא. כשאני קורא את הפסקה הזאת, הקהל לי את העם, השמיעים את דבריי, אשר ילמדו לראה אותי, ואני מתמקד קצת בלשונות שלה, ובעיקר בלשון הקהל לי את העם, אני נזכר בפסקה נוספת בספר שיש ללשונות דומים, ובעיקר לשון הקהל, הלא היא המצווה המפורסמת שנקראת מצוות הקהל, בדברים פרק למד א', פסוק י'. ונדמה לי, שוב זו ישרה, אבל נדמה לי שהלשונות בפרשת הקהל מזכירים מאוד את הלשונות בפסקה שלנו, ולא בכדי. לא לחינם. אבל קודם כל נראה האם אמנם יש לשונות בפרשת הקהל, דברים למד א', שמזכירים את הפסקה שלנו בכמות בהחלט לא מקרית, שמצביעה על כוונה מראש. אבל ונבדוק, פרק למד א' פסוק י', ויצב משה אותם למור, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, ולא כל ישראל לראות את בני השם אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, בגרך אשר בשעריך, למען ישמעו, ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו את כל דברי התורה, למה לעשות את כל דברי התורה הזאת, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו, יראה את השם אלוהיכם. ולאמינו שאתם חיים על האדמה, שאתם יתעדי שם על הרשתה. מה לדעתכם הביטויים המקבילים? אז קודם כל הביטוי הבולט זה הקהל את העם, כנגד, ואמור השם אליי, הקהל לי את העם. אולי אפשר לבוא ולתראות, אולי זה שימוש עובר, באמת צריך לבדוק. לא רשמתי לי רשימה מסודרת, איפה נמצא בתורה הביטוי להקהיל את העם. האם הוא נמצא בעוד הרבה מקומות? יכול להיות שיש לו מקומות, אני לא אומר ברגע זה שהוא נמצא רק בשני המקומות הללו, אבל בהחלט לא ביותר מיני מקומות. אגב, הקהלת העם במעמד הסיני זה דבר שהתורה חוזרת עליו כמה פעמים, רק כדי כך שהיום הזה לדורות נקרא יום הקהל, במעמד הסיני. בדברים, המעמד נקרא יום הקהל. איפה הוא נקרא יום הקהל? בדברים פרק ת', ובערת אגב אני אומר, בדברים פרק ת', פסוק י', ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. כל הדברים שדיבר השם עמכם מיום הקהל. למה נקרא היום ההוא יום הקהל? השם הקהל יהיה את העם. מה זה חשוב כל כך שעל שמו יקרא המאורע? הוא חשוב מפני שהעיקר המעמד, וזה דבר אגב ידוע, אין פה שום חידוש, אחת התכליות העיקריות, אם לא העיקרית שבמעמד הסיני, זה יצירת הקשר הישיר בין העם והקדוש ברוך הוא. כיוון ששאר המצוות עתידים להינתן על ידי משה, ממילא יש צורך באיזשהו מפגש בין העם כולו על כל רבדיו לבין אלוקיו. אז הקהל לי את העם, יום הקהל, זה הבסיס, זה הבסיס לקשר בין העם לאלוקיו. אם כן,